מאהבת אלוקים, יש לכם את זה חבר'ה, קוף נון א' סעיף י', מאהבת אלוקים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד שמתנערת מהמאומה השקרנית, מלשון שכרות, כן? של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי, היודע יפה את מהלך ההיסטורי, ואיך פעלה האומה הזאת לטובת על המחשבה האלוקית בכללות האנושיות. אני רוצה, כאן הרב נוגע בנקודה מאוד חשובה. אנחנו, עם ישראל, הוא חלק ממשפחת העמים. אנחנו חלק מההיסטוריה של המין האנושי. יש אנשים בהיסטוריה, אנשים גדולים, לא יהודים דווקא, שלא יהודים, שהם מתבוננים בעם ישראל, רואים בעם ישראל, הם רואים דברים מופלאים. תרומתו של עם ישראל, המיוחד בעם ישראל וכו'. היה משורר, סופר מפורסם ברוסיה, קראו לו טולסטוי. טולסטוי היה נחמה ושלום, ספר ידוע שהוא כתב. הוא התבטא מרוב, שהוא היה אדם אציל גדול, כן? והתבטא, הוא אמר, אני רואה יהודי, אני רואה את הנצח. אני רואה כאן את הנצח. ראינו, אני רואה גילוי אלוקות. בכל יהודי ויהודי, בכל עם ישראל. אני רואה משהו אלוקי. לא רק הוא. היו עוד, יש רשימה שלמה, אני בכוון שלא הספקתי להביא, יש לי את הרשימה של אותם גדולי חסידי אומות העולם, שהם העריצו את עם ישראל, העריכו את עם ישראל. הם ראו דברים שאפילו אנחנו כאומה, אין אדם מכיר בניסו, אנחנו לא רואים את זה, אבל הם מבחוץ, הם רואים, לא רבים כאלה. אבל עליהם מדבר כאן הרב קוקסצן, שאם השכרות של החושים והעולם המתחלף והמשתנה ושאנחנו לפעמים שבועים בתוך איזה סרט מה שנקרא ואין לנו את היכולת לראות בפרספקטיבה את הדברים ברוחב ובעומק וכו', בגלל השיטפון הזה של, של החושים שאנחנו נמצאים בתוכו היום בכלל בעולם של המדיה, בעולם של הזה, אתה אדם לא, אין לו יכולת בכלל לחדור פנימה. הוא רואה כל יום את הכותרות, הוא רואה את החדשות, ואם הוא באינטרנט בכלל, הוא נמצא בתוך כמה שניות, החדשות מתחלפות, אני לא יודע איך אנשים בכלל מספיקים לראות, אני לא יודע. אתה לא מספיק לראות בכלל מה קורה, אין לך זמן אפילו לקרוא את הנקרא מרוב שזה מתחלף מהר כל הנקרא. אנחנו נמצאים לפעמים בשיטפון כזה, ודאי ודאי שאדם לא יכול לחדור פנימה לעומק, לראות, להתבונן, להסתכל. אבל יש כאלה שכן, שמתעלים ומעל כל ה... שטף הזה, מעל כל השינויים האלה, כל הדברים האלה, הם חודרים במבט שלהם, בהבנה שלהם. ואומרים, אין כעם ישראל. זה העם שבאמת אלוהים בחר בו להביא אור לעולם, ומביא אור לעולם, ויביא אור לעולם. על זה מדבר כאן הרב עשר. על אותם חסידי אומות העולם, שהם רואים את עם ישראל בעין, לא רק עין טובה, אלא עין מעמיקה, נאמר. בוא נקרא את זה אותו. אז זה מאהבת אלוקים באופן כללי שיש לאנשים מהסוג הזה המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. הרי האדם נולד לאהוב, לאהוב את אלוקים, לאהוב את היושר, לאהוב את האמת, לאהוב את הצדק. זה שיש קליפות, יש קליפות, אבל אנחנו נולדנו לדברים האלה, כן? ואם יש אדם שהוא באמת כזה, אדם בעל ישרות כזאת, אמיתיות כזאת, מיד כשמתנערת אהבת מהמאומה השחרנית, כמו שאמרנו, מאותם דברים חיצוניים של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי. כל אדם תרבותי צריך לאהוב את עם ישראל. למה הוא צריך לאהוב את עם ישראל? מי יודע, אני אעשה לכם חידון, לעורר אתכם קצת. למה צריך לאהוב את עם ישראל? או, הוא כל כך נחמד. בסדר, אבל הוא כל כך נחמד.
אה? שפעלת התורה.
אה, נכון. יפה מאוד. יפה מאוד, כן.
אנחנו
לב האומות. לב האומות. איזה סיסמאות יש לכם, משהו, משהו. כן. פנטסטי. כשאני מדבר על טולסטוי או על אנשים אחרים, למה לפני 100-150 שנה, אתם צריכים להבין שהמבט שהיום קל לנו לראות את זה, כי אנחנו כבר יכולים לזקוף את הראש הלאומי שלנו, אבל אז היהודים היו מושפלים עד עפר. ברוסיה של הצאר נאמר, יהודים זה היה תת בני אדם, זה היה לא אזרח מסוג ב', מסוג ג' וד', הגבילו אותם, העליבו אותם, פרעו בהם, מה לא עשו בהם? להגיד במצבים כאלה שאני רואה יהודי, אני רואה את האלוקים, אני רואה את הנצח כאן והדבר הזה, זו גדלות גדולה. ואנחנו בדור שלנו רואים ואינם יודעים מה שהם רואים. רואים את העם הזה שהולך וקם בתחייה, ברוך השם, בארץ ישראל, השפה, קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, כל הדברים האלה. אבל בגלל שאנחנו בתוך הנס הזה, בתוך ההוויה הזו, בתוך היום יום הזה, לא קל לנו לראות את מה שאדם מבחוץ שרואה. כמו שנאמר על יתרו, יש ברכה, אצל יתרו כתוב, הרואה מקום שנעשו ניסים לישראל, מברך, ברוך שעשה לי, או לנו נס במקום הזה. שואלים מהגמרא, מסכת ברכות, שואלת, מאיפה לומדים את זה? לומדים מיתרו. למה כשהוא פוגש את משה, אז הוא מברך, ברוך שעשה לכם ניסים כאלה. אז שואלים שאלה, למה לא ממשה רבנו? הרי משה רבנו, הוא רק שמע, וישמע יתרו. הוא לא ראה. בכל זאת הוא מברך. לעומת זה, משה רבנו ועם ישראל היו בנס של קריאת ים סוף ויציאת מצרים וכל זה, למה? מה? שאדם מבחוץ רואה מה שאין כן אדם מבפנים רואה. יתרו שיש לו פרספקטיבה, הוא מסתכל ורואה את זה, וואי, איזה ניסים, איזה נפלאות. ואנחנו כשעברנו את הניסים האלה, כמו שאמרנו, אין אדם מכיר בניסו, אנחנו לא חשים בגודל אותו דבר גם לגבי המבט אל עם ישראל. אנחנו כאן בארץ לא מבינים מה זה עם יהודי, עם ישראל באמת, חוץ מהסיסמאות האלה שדיברתם עכשיו. סיפר פעם יהודי אחד שהוא היה בקבלן, קבלן גדול מאוד במדינה, זה היה קשור למכון באיזה מידה, והוא אמר שהוא נסע בעניין העסקים שלו, הוא נסע לסין. ישבו בעניינים של עסקים גדולים וכל זה, יושבים הסינים שם איתו בישיבה ודנים. ודרך אגב, גלגלה שיחה על עם ישראל, והסינים תיארו את עם ישראל כאימפריה, משהו גדול, ענק. אז הוא בשך הנת אמר, לא, אז היה לפני כמה שנים, אנחנו כאן רק 5 מיליון יהודים. פתאום הוא אומר, אני שמתי לב שכולם השתתקו, והם באו לעשות אותו עסקים, אומרים, אולי הוא אדם הזוי? אדם לא נורמלי. רק 5 מיליון. זה השכונה הכי קטנה בשנחאי. זה שכונה באיזשהו תת... לא. אתה אולי התבלבלת באפסים. הוא פשוט, הוא קלט פתאום שהם מדמיינים לעצמם, מתארים לעצמם את מדינת ישראל כמשהו ענק. איך זה יכול להיות? פותח מעט. איך זה יכול להיות שאנחנו כל כך מעט? אבל מצד האמת, לא הכמות קובעת, אלא האיכות קובעת. זה כמו הלב בגוף האדם, שהוא קטן כמותית, או המוח בגוף האדם, זה קטן כמותית, אבל הוא נותן חיים לכל הגוף. מחיה אותנו, למרות שהוא קטן. זה כמו המנוע במכונית. הוא קטן המנוע, אבל הוא מניע את כל המערכות. עם ישראל מבחינה הזאת הוא המניע. ולכן הם מצטער, אבל הם כנראה עוסקים בחומר, אז רואים, כל חומר נמדד בסטטיסטיקות. אז הוא אומר, או, עם גדול צריך להיות עם... ופתאום מסתבר להם שהוא עם קטן פיזית. אבל מצד האמת, ענק. ואין כמו, כמו אברהם אבינו, הענק באנשים, היה אברהם אבינו. למרות שהוא אחד, הוא מניע את כל העולם כולו. ככה גם עם ישראל. על זה מדבר כאן הרב. הרב אומר, מי שיכול להזיז הצידה את כל הדברים החיצוניים, ממבט שלו, לחדור פנימה, הוא רואה את עם ישראל, הוא עומד, מתפעל על העם הזה, על התרומה שלו, ועל המציאות שלו, בכל ההוויה כולה, בכל ה... פעם, מישהו כאן קורא תהילים לפעמים, הוראת תהילים, ספר כזה, תהילים, לא יצא לכם. כל תהילים בנוי הזה שעם ישראל, הוא מרכז העולם, כולל הקוסמוס, כוכבים, והירח, והמלאכים, והגלגלים, וכל הדברים האלה, והכל סביבנו. והכל מונע על ידי, מונע משום מנוע. הכל הדברים, אנחנו לא מכירים בערך העצום שיש לנו. כל דבר בעם ישראל מקרין על כל ההוויה כולה, על כל המציאות כולה. ההיסטורית, הטבעית, הפיזיקלית וכו'. יש כאן סידור אולי? סידור, למי שיהיה סידור? לא, שחרית, למען שמו באהבה, מעניין, זה הסיסמה של מכון מאיר. למען שמו באהבה. סתם חלק מכם התפלל הבוקר. אמרנו, הרבה פעמים זה, לא פעם. כתוב ככה. הללויה, הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. כל ההוויה כולה, הקוסמוס, הכוכבים, המלאכים, כל מלאכיו, יעללו את שם השם כי הוא ציווה ונברא, וימידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור. מצד אחד, מצד שני, זה הדברים השמימיים, הקבועים, הנצחיים האלה, כמו כוכבים ומלאכים וכל הדברים האלה. מצד שני, יעללו את השם מן הארץ, תנינים ותאומות, אש ורד וברד, שלג, פיתור, רוח, שערה, הרים, כל הגבעות, את פרי, כל הרזים, החיה, כל הבהמה, כל שופטי ארץ, בחורים, בתולות, זקנים, נערים, יללו את מי? את שם השם, הנקרא עלינו. עלינו. מצד האמת. הם מללים את אלוקי ישראל. שם השם נקרא, שמו את שמי בני ישראל. אני אברכם. מי כותב את זה? מי אומר את זה? דוד המלך. שיש לו מבט ענק על המציאות, על העולם. וכל ההוויה כולה. הדברים השמימיים, הדברים הבלתי משתנים לכאורה. חוק נתן ולא יעבור. והדברים המשתנים, כל מה שאנחנו רואים כאן נגד נינו, כולם מעלילים את מי? את אלוקי ישראל. מה זאת אומרת אלוקי ישראל? המתגלה דרך עם ישראל. ולא רק זה, אנחנו גם, לא רק שאנחנו דרכנו מתגלה אור השם בעולם, אלא אנחנו המניעים של העולם, אנחנו המשפיעים על העולם, על כל ההוויה כולה. על כל, על כל, כל הטבע כולו, על כל ההיסטוריה כולה, על כל האנשים כולם. זה נקרא, כל יום אומרים זה בדרך אגב, לא שמתם לב, בפסוקי זמרה, שמתם לב לדבר הזה? אתה נכנס לפסוקי זמרה, אתה נכנס לעומק כזה, מה זה עם ישראל? וירם קרן למי? למי וירם קרן? מי אמר לעמו? מי זה עמו?
ישראל.
מי זה ישראל? איך קוראים לך?
תומר.
אה?
תומר.
לתומר! לא, באמת. אתה עם ישראל, אנחנו עם ישראל. לא מגאווה, אני אומר זה. זה הפונקציה שלנו. זה התפקיד שלנו, זה המיוחד שבנו. אנחנו עולמיים, קוסמופוליטיים, משפיעים על הכל. כי האלוקים בחר בנו לדבר הזה, כן. אז אומר כאן הרב, יש בין הגויים, חסידי אומות העולם שקלטו את זה, קולטים את, ה, את, ה, את הדבר הזה, כן. אותו דבר בלעם, להבדיל אלף הבדלות, שהוא רוצה לקלל. וכל הזמן הוא אומר, אני לא יכול. אני רואה את ישראל, כמו שצריך לראות את ישראל, והוא כולו אומר, וואי, 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 כל הכל סביבם, והכל בגללם. אמרים במסכת סנהדרין, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, אני משפיע על העולם. למה נברא העולם? האדם, כך אומרת המשנה, האדם הראשון, אדם יחידי, היה יכול לברוא מיליארדי אנשים באותה נשימה, הוא כל יכול. הוא לא מוגבל הקדוש ברוך הוא. יכול לעשות שוק, 5 מיליארד אנשים. הוא ברא אדם אחד, כך כתוב בתורה. ואחר כך סידר לו גם אישה. כתוב ככה. למה התורה מספרת את זה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול? אלא חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. דיינו, אני מניע העולם. ואתם קרויים אדם. מי זה אתם קרויים אדם? עם ישראל קרוי אדם. ויש כאלה שיודעים את זה, מכירים בזה. בפונקציה המרכזית, העולמית, הקוסמולוגית, ההיסטורית, של העם היהודי, וכל אחד בעם היהודי, שהוא הגורם היותר מניע, יותר חשוב, יותר משפיע בכל ההוויה כולה, בכל העולם כולו. אתם מסתכלים עליי כאילו אני לא יודע על מה. מה אתם מסתכלים עליי ככה? תתחילו לרקוד. למה אנחנו שייכים? הכרת הערך העצמי זה דבר חשוב. שופה, לא מגאווה. כי בין כך ובין כך אנחנו כאלה. לא בגלל שאנחנו אומרים את זה אנחנו כאלה. אנחנו לא בחרנו בזה בכלל. עכשיו, בחרנו בנו מכל העמים. כן, יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו יצירה אלוקית. ככה נולדנו. זה מובן, זה מה שהרב אומר. יש כאלה בין אומות העולם, אנשים מיוחדים, שהם רואים אותנו בעין נכונה, אמיתית, מרכזיותו של העם היהודי בתוך כל ההוויה. מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי היודע יפה את המהלך ההיסטורי. מה ההיסטוריה של המין האנושי? איך עם ישראל תרם ותורם לרומם, לחזק, להעיר את המין האנושי? ואיך פעלה באומה הזאת לטובה על המחשבה האלוקית בכללות האנושיות? דרך אגב, הדתות הגדלות, להבדיל, במרכאות דתות, הנצרות והאסלאם, שהם כמו הכוזרים, מי שלמד בכוזרים, אומרים, רגע, אתה לא מאמין לנו? תלכו ליהודים. הם אומרים דוגרי, אומרים, כל מה שיש בנו זה מהיהודים. לא חשוב, יש בהם הרבה עבודה זרה, כל זה לא מהיהדות, זה מדברים אחרים. אבל אומרים, הם מתלים בנו, בעם ישראל. בהיסטוריה של עם ישראל, בתפקיד של עם ישראל. רק הם ברוב, אני אומר, שקרותם או רישותם, הם אומרים, הנוצרים בכלל מבטלים, אומרים שהם מהברית החדשה, לא צריך את הברית הישנה, כל זה. המוסלמים בכלל יש להם איזה עולם לגמרי אחר. לקחו מאיתנו את התנ"ך, את הכל, סידרו מזה ספר חדש, אמרו זה אנחנו. זה לא נכון. צד האמת, היסוד של כל המציאות התרבותית, האנושית, אם יש להם איזושהי מידה של ערכים ומוסר, דברים כאלה, כל זה הם ינקו מתוך עם ישראל.
גם באסלאם יש
עבודה זרה? זאת שאלה בהלכה. יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים שלא. והסיבה היא פשוטה, המוסלמים הם לא עובדים לדבר גשמי, מוחשי. הנוצרים, כשאנו להאמין שיכול להיות דבר כזה, אז אותי עובדה, הם לוקחים בן אדם, ואומרים שהוא האלוהים, פשוטו כמשמעו, משקים אותו, משתחווים לו, מקטירים לו, אני לא יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה. הנוצרים הם עובדי עבודה זרה. אבל המוסלמים, בגלל שהם אומרים שעל ה... יש אלוהים אחד, כן, ורק הם מדברים על הנביא, מוחמד הוא המשיח שלהם, אבל לא אומרים שמוחמד הוא האלוהים שלהם, אלא המשיח שלהם. אז יש אומרים שלא, אבל יש חכמים שאומרים שגם האסלאם זה עבודה זרה, כמו הרדב"ז למשל. הרדב"ז היה אחד מגדולי חכמי ישראל, שהוא חי במצרים, הוא כתב הרבה מאוד תשובות להרבה מאוד שאלות ששאלו אותו. אז אחת השאלות ששאלו אותו, האם להיכנס למסגד זה מותר או אסור? כי לפי ההלכה לכנסייה אסור להיכנס. למה? כי אתה נהנה מהמקום הזה, והאדם שנהנה מעבודה זרה אסור ליהנות. לא רק אסור להיכנס למסגד, אסור להשתת בצילו של המסגד. עד כדי כך אסור להנות משום דבר של עבודה זרה. אני רק לספר שפעם הייתי במגרש הרוסים, יש שם, לא עלינו, כנסייה, כן.
ענקים.
ושם ממול יש משטרה בצוהר כזה או משהו כזה.
כן, כן.
אז אני פתאום רואה, היה יום מאוד חם כמו היום, ואני רואה תלמיד חכם, הוא מחכה, והוא היה צל של הכנסייה, והוא הלך מצל, באופן טבעי, מחפש צל. עברתי, אמרתי, הכרתי אותו, אומרת, תגיד לי, מה, אתה נורמלי? אתה נהנה מהצל של הכנסייה? אוי, לא שמתי לב. ברח מהצל של הכנסייה. אז הכנסייה, לא רק שאסור להיכנס לכנסייה, אסור אפילו ליהנות מהצל של הכנסייה. כן,
צ'אד. בארץ ישראל זה לא...
אתה יש לך נשמה טובה חיים, אתה מלמד זכות על כל אחד. שמעת, הרב סיודה למשל, לא היה הולך דרך רחוב החבשים. מי שמכיר את רחוב החבשים, שהוא מחבר בין רחוב הנביאים לכיוון מאה שערים לאזור הזה. אז הוא היה בשבת, הוא היה מתפלל בישיבה הישנה, הוא היה הולך, אבל הוא לא היה הולך דרך רחוב החבשים, למה? הצל של הכנסייה היה לרחוב. הוא היה הולך ליורד למטה רחוב הנביאים, עד למטה, 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 רק לא ליהנות מהצל של הכנסייה. תשאל אותו את הרב סיודה, מה עם הצל של ארץ ישראל? אתה צודק, בעיקרון צריך להגיד רק טוב על צל של ארץ ישראל, על מים של ארץ ישראל, הכל מה שיש בארץ ישראל. אבל כאן זה דין מיוחד, עבודה זרה בארץ ישראל זה דבר חמור מאוד. מלא בכל מקום זה חמור, אבל בארץ ישראל זה יותר מכל. זאת אומרת, זה מקום המקדש, מקום הקודש שם. טוב, ודאי, כן. אז בכל, לגבי המוסלמים, שאלת אותי שאלה, מי שאלת שאלה? אתה. אז יש תשובה של הרדב"ז, ככה הביא את זה הרב סיודה, שהם גם עובדי עבודה זרה. למה? כי הם עובדים את האלוהים שלהם מבלי להתייחס לאלוהי ישראל. כאילו זה האלוהים של מוחמד, זהו. ואין אלוהי ישראל. והרדב"ז אומר, מי שעובד את אלוהים והוא לא עובד את אלוקי ישראל, לא מאמין בעם ישראל ולא מכבד את עם ישראל, והיום הוא גם לצערנו הרב מתנכל לעם ישראל ונלחם בעם ישראל, זה לא נקרא עובד אלוקים. זה שהוא בא ומתפוצץ על נשים, ילדים וטף וצועק אללה אכבר, זה אללה אכבר, זה אללה אכבר. לא אכבר אלא אכבר. מה זה אכבר? אכבר כזה קטן. גם זה לא. אתה מבין? הרי מהמעשים ניכרת האמונה. אדם בעל אמונה הוא לא הולך לעשות דברים נוראים כאלה, איך אומרים, להרוג, להשמיד, זה, וכל זה בשם סיסמה של אלוקים, בשם האלוהים. איפה, לאן הגענו? אתה אתה יכול לשבת בשקט. בסדר, אתה מלמד זכות. מאיפה יש לך נשמה טובה כזאת? יכול להיות. אני לא אומר, הרוב הפוסקים אומרים שלא עבודה זו, אבל יש לך במי להתעלות. בסדר. אבל אני אומר, יש להבדיל ביחס לערבים בין שני דברים. מצד אחד, כל אדם נברא בצלם אלוקים, גם המוסלמים, או יותר נכון הערבים, גם הם בני אדם, צריך להתייחס אליהם בכבוד, לאהוב את הבריות וכל הדברים האלה. אתה צודק, זה נכון. זה בסדר גמור. אבל צריך להבדיל בין עובדי עבודה זרה, או בין שונאי ישראל שהם באים להרוג אותנו, להילחם בנו. וכל זה, ובין אותם ערבים שהם אין להם את הרצון הזה, אדרבה, הם רוצים לחיות בשלום יחד איתנו, לכבד אותנו. יש להבדיל, ולא להכליל את הדבר הזה. פעם בשעתו היו ילדים בירושלים, בזה בית ספר, שילדים קטנים, עבר איזה ערבי, והם התעללו בו, והליבו אותו, וזה, נודע לדבר הזה, הוא ראה את זה, בדמי לי שהוא ראה את הדבר הזה. אז הרב צבי יהודה מאוד לקח את זה ללב. הוא כתב מכתב למנהל בית ספר, הוא אמר, אני מתבייש להיות יהודי. איך אתם מתעללים בערבים? מה זה, 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 זה עם ישראל? זה עניינו של עם ישראל? הוא כתב לו ככה מכתב, הוא פרסם את המכתב. זה מופיע באגרות של הרב צבי יהודה. אז יש להבדיל בין שני הדברים האלה. בין אויב, שצריך להילחם בו, ובין סתם ערבי, צריך לכבד אותו כבן אדם. אתה מבין? טוב, נחזור לעניין שלנו. אם כן הוא אומר שבין אומות העולם יש כאלה שרואים את עם ישראל בצורה נכונה, את מעלתו ואת תרומתו וכו'. ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוקית בכללות האנושיות? כן, יש כאלה שרואים את זה. ואם אדם זה הוא בן ישראל, זה שרואה את זה לא גוי, אלא זה שהוא יהודי, מכיר בערך עם ישראל, במעלתו, בתרומתו, בסגולתו, בכל הדברים האלה. מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא, השורשים, מוצא שלנו, והיא נעשית על ידי זה לשלבת פטריוטית חמה ומהירה. צריך גם חום וגם מהירה. אוהב את העם שלו, אהבה גדולה. הוא חם על העם שלו, כמו שאומרים. הוא אוהב בכל יהודי ויהודי, דבר ענק, דבר גדול. כן. הוא אוהב בכל יהודי את כל האומה כולה. כל דבר של אלה. אז הוא אומר, אם יש אדם כזה שהוא מכיר בערך האומה, במעלתה וגדולתה, אז אם שלהבת, להבה, אהבה גדולה לעם ישראל, לכל אחד ואחד מישראל. מספרים על הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הייתה לו אהבת ישראל גדולה מאוד. והאהבה ניכרת לא רק ביחס חיובי, שהכל טוב, הכל נחמד והכל זה, אלא גם כשיש משבר. הרי איך מודדים אהבה או לא? מישהו כאן רוצה שימדדו לו את האהבה? יש מד אהבה כזה. אתם מעוניינים לקבל את מד אהבה? אה? מי מעוניין?
רק אם זה עם לוגו של המכון.
עם הלוגו של המכון. זה לא, זה מסילת ישרים אומר את זה. הוא אומר, אהבה, אפשר למדוד אותה. איך מודדים? הוא נותן שם דוגמה שאם האדם אוהב מישהו, הוא מוכן למסור את חייו למישהו אוהב אותו. כמו שהורים אוהבים את הילדים, הם אומרים, אנחנו מוכנים הכל לתת בשבילך. מסורת חיינו בשבילך. למה הם אוהבים אותם כל כך? זאת אומרת, אהבה, או כמו שבאהבה רומנטית, שלפעמים עומד איזה מישהו שהוא מאוהב עד הראש מעלו, הוא אומר, בשבילך אני מוכן לקפוץ מהגג. מוכן לקפוץ מהגג.
עכשיו כבר
כפי פלאים
השמיים.
אה?
עכשיו כבר כפי פלאים השמיים.
נכון. כן, אז אהבה נמדדת לא בדיבור, אהבה נמדדת באיזה מידה אתה מוכן בגלל אהבתך למי שאתה אוהב אותו, אתה מוכן למסור את חייו, חייך על הדבר הזה. זה שיש צבא הגנה לישראל, וחיילי צבא הגנה לישראל לא עושים חשבון פרטי כזה או אחר. עצם העובדה שהם משרתים את האומה זה ביטוי לאהבה גדולה. הם לא, אולי לא יודעים להגיד את המילה אהבה, אבל הם אוהבים. זה כמו הורים שלא יודעים להגיד את המילה אהבה, אבל הם אוהבים את הילדים שלהם. אז היום המציאות הזאת של הפטריוטיות הזאת, הנכונות למסור את החיים, את הדבר היקר ביותר, זה ביטוי לאהבה גדולה שיש לעם ישראל היושב כאן בציון, לאומה שלו. כן, דווקא השבוע ראיתי דברים שכתב, שאמר בן גוריון לנשות ישראל. היה איזה כינוס לפני, אחרי הקמת המדינה בתל אביב, שהיו שם התעצפו כמה אלפי נשים, יום האישה מה שנקרא כנראה. ואז בן גוריון נתן שם נאום ואמר, אני מעריץ את האימהות של העם היהודי שמסרו את הילדים שלהם ללחם על חירותנו, על הן ממש מוסרות את חייהם למען האומה, למען הכלל. מעריץ אותן, כן. הוא רואה בזה מעשה אדיר שמשפחה מוכנה שילד שלה ילך וילחם, זה ביטוי לאהבה גדולה שקיימת, כן. אבל פטריוטיות גדולה, פטריוטיות זה ביטוי לאהבה גדולה, כן. אז זה אומר, אם זה, הדבר הזה הוא נמצא בליבו של ישראל, זה מוליד שלהבת גדולה, אהבה גדולה לעם ישראל. ומתוך שהמחשבה האלוקית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה. במילים אחרות, יש כאלה אומרים, אני מאמין באלוקים. שואלים אותו, איפה האלוקים? מה הוא אומר? איפה הוא?
בשמיים.
בשמיים. בתקרה, מה אתה אומר? זאת היא מחשבה מטאפיזית. יש פיזי, פיזי זה דבר מוחשי, דבר מרגיש. יש מטאפיזי, זה מעלה, מעלה. זאת אומרת, אדם, אומר, אומות העולם דיברו על אלוקים שנמצא, או הפילוסוף, כמו שמביא רבי יהודה לוי בכוזרי, דיבר על מי? על האלוקים, שהוא איזה כוח עליון, שנמצא שם, 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 שם זה שמיים, זאת אומרת. נמצא בשמיים, משהו בלתי נתפס, משהו ענק, משהו גדול, אבל לא מחובר לחיים, לארץ, לדברים האלה. זה לא עם ישראל. עם ישראל הוא מחבר שמיים וארץ. נכון שאלוקים באין סוף, לית מחשבה תפיסה בכלל, הוא מעל ההשגה שלנו וההבנה שלנו וכל זה. אבל גילוי אלוקים נעשה על ידי כל אחד מאיתנו, כאן בארץ. איך הוא נעשה? על ידי מעשים טובים, על ידי תורה, על ידי מצוות, על ידי נישואים, על ידי עבודה, על ידי כל דבר, כל דבר שאנחנו פועלים כאן, אנחנו על ידי זה מגלים את השכינה, מגלים את אור השם. זה המיוחד של עם ישראל, לחבר שמיים וארץ, לגלות את העניין האלוקי בארציות הזאת, בממשיות הזאת. על זה הוא מדבר כאן הרב. ומתוך שהמחשבה האלוקית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה על דבר האלוקים ומושג האחדות בתארתו, כאילו זה רק שם, כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוקית בצורה חשובה כזאת שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות, על כן בא גם כן החוש המוסרי המוטבע בליבנו, בליבו של אדם, אשר לא עיוות את דרכו ומעוררו לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר. דהיינו, היופי שבמוסר שמאפיין את העם היהודי, שההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל, כל האומה, שהיא באמת אומה אצילת נפש ומוסרית, לאורך כל ההיסטוריה, למרות כל הסבל וכל מה שעברנו, נשארנו בני אדם, נשארנו עם באמת, לדוגמה לכל האנושות, שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, שקוראים לה איזה ארץ?
ישראל.
ארץ ישראל. מוכרחת האהבה הזו להתפשט לא רק על עם ישראל, אלא גם על ארץ ישראל. בבקשה, תפתחו חלון או מזגן לפני שאנחנו... אה? אפשר לפתוח? אה? יישר כוח. שאלות, עד לכאן רבותיי. אין לכם שאלות? אוי אוי, תעשו איתי חסד. טוב, נעבור לסעיף הבא, לפרק הבא, ישראל ואומות העולם. אנחנו נמצאים בתוך משפחת העמים, צריך לדעת. נכון שבמשך הגלות אנחנו הסתגרנו כמו שבלול, כמו חילסון בתוך שבלול. כלומר, התכנסנו לתוך עצמנו בגלות, בגלל שזה גלות, זה לא מקומנו הטבעי, זה לא המקום. וכמו שהשבלול הוא הצו, נאמר, הוא מגן על החילזון, או הצו מגן על עצמו על ידי זה שהוא מכניס את הראש שלו ואת הרגליים שלו לתוך השריון הזה. ככה היינו גם בגלות. בגלות עם ישראל הוא מצב מאוד קשה. מבחינה לאומית בכלל לא היה לנו ארץ, לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו שום דבר. אז באמת, בגלות, הקשר שלנו עם אומות העולם היה מתוך מגננה, מתוך הגנה. הכנסנו את עצמנו לגטו, נאמר, לא רק שהכניסו אותנו לגטו, אלא הכנסנו אותנו, עצמנו לגטו, על מנת שלא יהיה נישואי תערובת, שלא תהיה השפעה של אומות העולם עליה, התרבות של העולם, השכלה וכל הדברים האלה שלצערנו הרב ב-200 שנים האחרונות ממש השפיעה לצערנו הרב להרבה יהודים שעזבו את היהדות ואת הדת והתחתנו עם אנשים זרים וכו' וכו'. זאת אומרת, בגלות אנחנו, היית אומר, במצב של נתק מסוים מאומות העולם. אני לא יודע אם שמעתם בחדשות שעם ישראל חזר לארץ ישראל. מישהו שמע על הדבר הזה? איפה שמעת? בחדשות?
ראיתי במציאות.
ראית במציאות, יפה מאוד. אז מכיוון שכך, גם היחס לאומות העולם משתנה. היום, פשוט לנו הדבר, שאנחנו חלק ממשפחת העמים. ראש הממשלה שלנו, שיאריך ימים, יצליח בשליחותו, הוא נפגש עם מלכים ורוזנים ונשיאים ומה לא, והוא מסתובב בעולם כמלך. עם ישראל חי, ומדבר איתם על דה ועלה, ומייצג את כולנו באינטרסים שלנו. לנו זה מובן מאליו. לפני 100 שנה זה לא היה מובן מאליו. כשהרצל רצה להקים את מדינת היהודים, הוא היה צריך לדפוק בדלתות של מלאכים, אמרו, אין לנו זמן. הוא היה פה ושם, עשו לו איתו איזה חסד או משהו, מה אתה רוצה? היום, ברוך השם, אנחנו חלק מההוויה הקוסמופוליטית, העולמית, וכולי. אתה, זה לא עכשיו רק חלק מההוויה הזו. אנחנו חלק מרכזי בהוויה הזו. חלק מרכזי. כל העולם מתחשב בנו. לא משנה אלה לטובה, אלה לרעה, אבל בסך הכל מתחשב בנו. למה? עובדה, חזרנו הביתה, חזרנו לארץ ישראל, ולאט לאט אנחנו תופסים על הבמה של המין האנושי את המקום המרכזי הראוי לנו. זה עם ישראל, לב שבאומות, כמו שדיברנו. מכל הבחינות, כבר היום, אני מוכרח לומר, השליטים היותר גדולים בעולם, הם מקבלים את ראשי הממשל שלנו בכבוד מלכים. אפילו נשיא ארצות הברית, אובמה, טלפון אחד מביבי, הביבי אני קופץ אליך עוד יומיים. בסדר, בסדר. אולי תתחשב בי קצת. איך הביבי, אין לי זמן. אנחנו לא שמים לב לזה. אבל רוזוולט שהיה פעם נשיא ארצות הברית בזמן השואה, אמרו לו, הורגים יהודים באירופה, בהונגריה, זה היה סוף השואה כבר. הוא אומר, לא יודע, לא שמעתי, לא ראיתי איך הקוף הזה שהוא לא רואה, לא שומע, לא מדבר, לא שום דבר, מתעלם מאיתנו. והיום, ברוך השם, אנחנו חוזרים לתפוס את התפקיד הראוי לנו בעולם, בין משפחות. לא משנה שבאום יכולים להיות 200 כ-200 מדינות, אם תהיה הצבעה, אז נאמר, רוב האומות האלה היו נגדנו. אבל, 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 זה רק מראה כמה אנחנו חשובים. לא פעם מתפעל, כמו דוד וגוליאת. דוד היה כזה קטן, גוליאת היה כזה ענק. התמונה הזאת, דוד וגוליאת, שהקטן שכזה מנצח את הענק הזה, זה בדיוק מה שקורה היום באום. כולה הוא נגד ישראל, בא נשיג מדינת ישראל, אומר, סליחה שאני אומר, אמרתם, אמרתם, לא מעניין אותנו, אנחנו ממשיכים, וכל העם שהצביעו נגדנו קופצים ברמה, מה זה? אנחנו מה?
ממשיכים.
ממשיכים לבנות את המולדת, לחזק את מדינת ישראל. עצם העובדה שאנחנו אומרים אחד מול כולם, ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אנחנו חוזרים למימד של דוד וגוליאת. כן, מה רצית?
גם לדוד הייתה תקופה שהוא ככה אדם, ואז הוא חזר
להתפוסק לדור. עדיין, זה לוקח זמן. כמה ימים? כמה ימים לקח לדוד?
כמה שנים.
כמה שנים, בסדר. גם לנו לוקח כמה שנים. אז זה מהר מהר יחסית. 2000 שנה לא לנו, היינו... כאילו, מחקו אותנו משפחת העמים. לא, כמדינה, לא היינו מדינה. עכשיו הקמנו מדינה, תן לה קצת להתפתח. אנחנו רק בתחילת הדרך. כן.
זה לא לרע, אני אומר בטובה, גם לדוד היה תקופה שהוא ירק ואז הוא חזר.
נכון, נכון. אנחנו עכשיו חוזרים. עולים, הרב מייחד פרק שלם על היחסים בינינו ובין אומות העולם. בוא נראה את הדברים בתוך. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. אנחנו לא שוביניסטים, לא אנשים שחושבים רק על עצמנו, ומה שאנחנו עושים זה נוגע רק אלינו, זה נוגע לכל האנושות כולה. אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, נכון, אבל משפיעים מתוך המרכז אל ההיקף כולו. למה המשל דומה? לגלגל. הציר של הגלגל הוא קטן, גלגל אופניים, אבל הוא מסובב את כל הגלגל, למרות שהוא קטן. אנחנו עם בעל השפעה, אנחנו העם המשפיע ביותר על המין האנושי לאורך כל הדורות, גם מי יתנו לנו, מי שיצאנו ממצרים, ועד היום אנחנו משפיעים. כל מה שנעשה בציר, למרות שהוא קטן, הוא ניכר בהיקף, ניכר בגדול, בדברים הגדולים. זה צריך להכיר בדבר הזה. זה אחריות גדולה הדבר הזה. יש לזה משמעות עצומה. צריך לדוגמה אפילו פוליטית, רגילה. לא יודע אם שמעתם שלפני כמה ימים שמו קרוון בגבעה אחת, עשו לו לגלות. אתם לא שמעתם? באום יש הצבעה על הקרוון הזה. ומטוסי ארצות הברית עם לוויינים וכל זה הרימו לוויינים מיוחדים לגלות את הקרוון הזה. יכול להיות דבר כזה? וכל העולם בכוננות ספיגה בגלל הקרוון הזה. תראו איזה מרכזיות. איזה קרוון אחד. וואי, כל העולם כולו, מה קרה? כל דבר שכאן בארץ ישראל מקרין מיד על כל האנושות כולה. זה לא, לא יאומן. אני פעם חשבתי, אני ב... יש בעולם כל מיני שבועונים, ירחונים, כמו טיימס וניוז, ניוז משהו. מה? איך? כל מיני ניוזים כאלה. אז אני מדי פעם יושב מרפאת שיניים, משהו, שמים שם את ה... את ה... לא, אני משתכל. אין לך כמעט דבר, זה עולמי, זה לא מקומי. אין לך כמעט חוברת שאתה לא מוצא שם משהו על מדינת ישראל. דבר כזה, דבר אחר, דבר כזה. שאלתי את עצמי פעם, למה? מה זכינו? שכזו התעניינות עולמית במה שנעשה כאן במדינת ישראל. ומה זכינו בדבר? אלא מה, עיתונאים, יש להם חוש עיתונאי. מה מעניין את האנשים בעולם? הם צריכים פרנסה, העיתונאים, נכון? מחפשים, מה מעניין את האנשים בעולם? מה מעניין אתם חושבים? מה מעניין אותם?
ישראל.
שיהיה מעניין בעולם, כל פעם שיש את המאמר על ישראל, כולם קוראים, מה קרה בישראל? מה יש בישראל? לא אומרים להם לעשות, הם מבינים בעצמם שכל מאמר שיכתבו, כל כתבה שיכתבו על מדינת ישראל, זה דבר שהעולם זה מעניין אותו. למה? כמו שהרב כותב, כמה הוא אומר, אנחנו, יש לנו, אנחנו המרכז, כל מה שבמרכז הוא משפיע על ההיקף, לנו, על האנושות כולה. כהמחשת הרעיון, דברים קטנים כאן בארץ, יש להם השפעה עולמית, על כל דבר ודבר משפיע, הדברים משפיעים להם. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינן דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, נכון, כאן בארץ, ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. ישראל בעמים. ישראל משפיע על כל האנושות. ארץ ישראל בארצות. ארץ ישראל משפיע על כל הארצות. תורת ישראל בתורות והאמונות כולן. הם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם, להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים וקדשים אותו. שלושת הדברים האלה, כשקוראים אחד בשני. עם ישראל, יש סיסמה כזאת. עם ישראל, בארץ ישראל, על פי מה? תורת, אני רואה את הסיסמה הזאת אתם מכירים. והכל קשור, מחובר ביחד. ואם העולם היום מתפתח בצעדי ענק, מבחינה טכנולוגית, הרבה מאוד בחינות, זה בגלל שארץ ישראל הולכת ונבנית. שאלו אותי, מה הקשר? לא הקשר. עובדה שהכל מתפתח, למה שארץ ישראל מתפתחת, הכל מתפתח גם. ארץ ישראל הוא מבחינת שקופית, שכל העולם כולו, האנושית, מה שיש בשקופית, יש בעולם כולו. הכל מוקרן דרך כאן, הכל מושפע דרך כאן. זה מובן הדבר. זה אחריות גדולה, כי כל דבר בשקופית מקרין בגדול על, על המסך, כן? אשרינו מה טוב חלקנו.